כן, עמוד רשקף דד. הנושא שאנחנו עסוקים בו, וזה כבר מספר שיעורים, זה שאלת הבחירה החופשית. כן, רבי יהודה הלוי סובר, כמו כל חכמי ישראל, שהאדם הוא בן חורין. וזה שהאדם הוא בן חורין זה דבר ייחודי מאוד, תמוע מאוד, אבל אמת. כלומר, אני יכול לבחור, אני יכול להחליט לעשות את הטוב, את הטוב, או חס ושלום, את הרע. זו החלטה שלי. אני אעשה טוב, כיוון שאני החלטתי מרצוני החופשי לבחור בטוב, אני אקבל על זה צלש, ואם אני בחרתי בהפך, חס ושלום, אני אקבל על זה נזיפה, עונש וכדומה, שהרי הדבר היה תלוי בי. התפקוד הזה של האדם כבן חורין הוא תפקוד ששונה מאוד מכל מה שאנחנו רואים במערכות הטבע. בטבע אנחנו פוגשים בדרך כלל מה שנקרא דטרמיניזם. מה זה דטרמיניזם? הכרחיות. דברים נקבעים מראש. למשל, אם אדם מכניס את ידו למים, ידו תהיה רטובה. מכניס אותה לאש, ידו תישרף וכדומה. זאת אומרת, הדברים הם קבועים מראש, הגשם יורד על הארץ ומצמיח את החיטה. זהו נתון קבוע הכרחי. ואילו האדם הוא איזה מין אוף מוזר, ציפור משונה, והוא דווקא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יכול לכאן, יכול לשם. אז יש פה שאלה מדעית, שאלה מוסרית, שאלה מטאפיזית. יש הרבה שאלות מסביב לזה, האם זה באמת נכון, אולי זה אשליה שאנחנו בני חורין. נדמה לנו שאנחנו בני חורין. עם כל השאלות האלה, העמדה הקבועה, פחות או יותר של היהדות, היא שהאדם הוא כן בן חורין. ואיך זה מתמודד עם שאלות כמו הידיעה והבחירה? אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שהבחר, יוצא שאין לי בחירה חופשית באמת, ומה עם כל הנתונים האסטרולוגיים, פסיכולוגיים, גנטיים, סוציולוגיים ואחרים, אקונומיים, שגורמים לי להתנהג כפי שאני מתנהג? האם הם אלה אינם מכריחים אותי להיות מה שאני? והתשובה הגיבורה של היהדות נגד כל אלה, לא, אתה בכל זאת בן חורין. אתה, עם כל זה, אתה בן חורין. בסדר, אז רבי יהודה הלוי דן בשיעורים האחרונים, שלמדנו, דן בקושיות, בביאורים של הנושא הזה. בסדר? עכשיו אני ממשיך כאן בעמוד רש כף דלת, בפסקה המתחילה ובהיות. בסדר? טוב. ובהיות כל המתהווים, מתהווים, לפי חלוקה הכרחית, אם, כלומר, מוכרחים להניח שיש פה שתי אפשרויות, אם ישר מאת האלוה, או מאת אחת הסיבות האמצעיות למיניהן. כן, הרי יש דברים שהקדוש ברוך הוא פועל ישירות. הקלאסיקה של פעולה אלוהית זה הנס. כן? פעולה ניסית היא ישירה מאת האלוה, איננה תלויה בשום נתון טבעי. לכן גם הנס הוא גם מהיר. איך כתוב שם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם. למה בחיפזון? מה, אי אפשר לאכול לאט? אומר המהר"ל, ברגע שיש התערבות ישירה של הבורא, אז כבר אנחנו לא זקוקים לזמן. כי הזמן הוא תולדה של האיטיות הטבעית. השרשרת הסיבתית היא גורמת לזמן. ברגע שאנחנו משוחררים מן השרשרת הסיבתית, אין זמן, עושים בחיפזון. אותו דבר מצאנו גם במגילת אסתר. מגילת אסתר זה סיפור ארוך. כמה זמן זה הסיפור? 9 שנים. 9 שנים. 9 שנים. משנת 3 למולכו של המלך אחשוורוש, המשתה, ועד הסיפור בסוף, 9 שנים עוברים. אלא שברגע שמגיע הזמן של הגאולה, ויבהילו את המן. זה הולך מהר. למה מהר? כי זה נס. ברגע שיש נס, אז כל המערכות יוצאות מן האיטיות הרגילה שלהם. אז זה פעולה ישירה. יש עוד פעולה קלאסית של פעולה ישירה מאת האלוה, זה מעשה הבריאה. האקט של בריאת העולם הוא נעשה מאת השם לבדו. ברגע שנעשה מת השם לבדו, אז גם כן שם אין סדרי זמנים. אז זה נקרא פעולה ישירה. ואפשר אם כן אומר הכוזרי, ואפשר כי כולם נתהוו ישר מאת האלוה. בחר המון העם ליחסם כולם לאלוה. לכן האמירה הפופולרית היא שהכל זה הקדוש ברוך הוא עושה ישירות. זה נכון או זה לא נכון? זה לא נכון. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא עושה את הכל ישירות. למשל, הקדוש ברוך הוא לא בורא לחמניות. הוא לא בורא לחמניות. אלא הוא מצמיח את החיטה, והחיטה עוברת למתחנה, מן לריחיים, ואחר כך לשים, ואופים, ואז יש לחמניות. נכון?
זה לא היה להסביר ככה? כי ברגע שאנחנו מתחילים להתייחס לטבע, הטבע הוא סוג של מעגל, ואז איפה הנקודה שבה אתה אומר שזה כן מאיתו?
מה הנקודה שבתוך הטבע היא מתה?
גם הלחמניה הוא לא בדיוק הזריע את הזרעים, אלא אדם שם את הזרעים, והגשם זה לא בדיוק זה.
נכון, נכון, אתה צודק. כלומר, אתה אומר, הטבע הוא מעגלי, ואין בטבע רמז לפעולה אלוהית. אין. אלא הדבר היחיד שאתה יכול להגיד עליו שפה הוא אלוהי, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. שהוא החליט שיהיה תפקוד טבעי בעולם, אבל הוא לא חייב להשאיר עקבות בתוך הטבע. למה אני אומר את זה? הרבה פעמים אצל הדתיים יש נטייה לחפש איפה המערכת הטבעית איננה מתפקדת, אלא אם כן יש התערבות אלוהית. אפילו אנשי מדע דתיים אמרו לי את זה, שהם מחפשים בתוך התפקודים הביולוגיים איפה הנקודה שבה יש הכרח לניצוץ אלוהי שיתחיל את ההפעלה של הכל. והאמת היא, זה קצת נאיבי האמרה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את הטבע, ברא אותו טוב, ברא אותו מצוין, ברא אותו כל כך טוב, שהוא הפך להיות אוטומטי, איננו מגלה את מי שבראו. כלומר, אני יכול להסתובב בעולם, לראות את התפקוד של העולם, ולא לדעת שיש מי שברא את העולם. מובן? אלא מה? אז מניין לי שהוא ברא? כי הוא סיפר לי. כי הוא סיפר לי. מה? כן, בדיוק, בדיוק. בעל הבירה נגלה. זאת אומרת שלא המציאות הטבעית מורה על מי שברא, אין בעולם הנברא מה שמורה על הבורא, אבל הקדוש ברוך הוא גילה לנו שהוא ברא. כן.
אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם.
כן, אבל...
רגע, אז אם אדם בעל ראייה עמוקה, יכול לראות את התורה דרך הטבע.
כלומר, אם הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, אז אדם בעל הסתכלות עמוקה יוכל לראות, נכון. השאלה אם ההסתכלות העמוקה הזאת היא הסתכלות מדעית. כלומר, האם זה נתון מדעי שיש אלוהים? זאת השאלה. האם אני יכול לכתוב דוקטורט שיוכיח לך באופן מדעי שיש אלוהים על פי הטבע?
לא, שיוכיח לי, בתור אחד שמסתכל על זה עם ההסתכלות הזאת.
אז מה שאתה קורא הסתכלות זה משהו יותר עמוק. כן, אבל מה שאתה קורא כאן הסתכלות, לדידי, מדובר משהו שיותר עמוק מן ההסתכלות הטבעית. כן, מה שאני מתנגד כאן זה לומר שיש הכרח מדעי לומר שהעולם נברא. זה מה שאני אמרתי, שלא.
מה זה מדע הרב?
מדע זה מה שבנוי על תצפיות ומדידה. כן.
אם גם לתאם לפיזיולוגי זה שאתה מדבר, מוח נמל אלה, זה גם כן אפשר לפרש בצורה כימיה ופיזיקה?
זה גם שאלה.
שזה עניין של התערבות של הקדוש ברוך הוא.
אתה צודק. הדיבור הוא המקום שבו אלוהים נמצא. השאלה היא מהו הדיבור שבו הוא נמצא. נגיד, היכולת של העברת מסרים על ידי מילים, זה דבר שגם לדולפינים יש. בסדר? אז השאלה היא, למה אתה קורא דיבור? האם העברת אינפורמציה היא הדיבור? אז לפי דעתי, אין פה הוכחה למציאות, לנוכחות אלוהית. אלא אם כן, אתה מבין את עומק הדיבור, מה שיאיר אמר, שאתה צריך בשביל זה הסתכלות יותר מעמיקה. יש על זה מאמר מאוד מעניין של בעל הכלי יקר. הכלי יקר היה בן דורו של המהר"ל מפראג בערך, והרבה פעמים הפירושים שלו הם הרחבה של דברי רש"י. עכשיו רש"י בתחילת התורה, במחילה למרות שאין קשר לשיעור. יהודים מכל רחבי הארץ מעוניינים לדעת פרטים טכניים אודות ליל העצמאות ברחבת הכותל למרגילות הר הבית, איך ניתן לברר המידע. המידע הוא פשוט מאוד, אנחנו מתחילים, מי ש... יש תפילה במכון מיר, אני לא בא עכשיו להציב אלטרנטיבות, אבל יש תפילה עם הלל וכו' שאני משתתף בה, זה מתחיל ברבע לשבע, רבע לשבע שבע, מתחילים את התפילה, יש בשעה שש אוטובוסים מול מרכז הרב, אפשר לברר פרטים אצל דוקטור מרק עדה, מספר טלפון, תגיד? 0548 415 855 855 855. בסדר? עכשיו בוקר הרב מתכוון להגיד טוב, אבל בסדר. האם השיעור יכול להיות מוקדש לכל אלו שמנסים לחזור לארץ הקדוש, לארץ הקדוש או הקודש לפני החג? תודה פרנק. בסדר, יהי רצון שכל אלה שמבקשים להגיע לחג לארץ יצליחו להגיע, ואם לא יצליחו להגיע אז יקדשו שם שמיים על ידי אמירת ההלל בתפוצות, ואז אנשים שאלו מה זה. כן, מה אתה אומר?
יש לנו את הטבע,
כן,
ויש לנו מיקרוביולוגיה.
אגב, זה שיש אנשים שתקועים מחוץ לארץ זה רק מחזק אותנו עוד יותר בהחלטה להירשם לטיול. כן,
מה אתה אומר? באמצע התשובה,
הכלי יקר, עוד לא גמרתי עם הכלי יקר, חכם, בסדר? אפשר לך? בסדר. הכלי יקר מסביר את דברי רש"י כך, הרי כתוב בראשית ברא אלוהים. אז על מה הפסוק בא לדבר? יש הרבה פירושים. לפי הכלי יקר, הפסוק בא לדבר על אלוהים. בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, זה בא לדבר על אלוהים. ומדוע? כי אני רוצה להגיע לאלוהים, והשאלה היא איך אני עושה את זה? איך מגיעים? כי היה אפשר לכתוב אלוהים ברא בראשית. אבל כנראה שאי אפשר להגיע אל אלוהים ישירות, אז צריך אמצעים. מהם האמצעים? אומר הכלי יקר, יש שלושה אופנים. האופן הראשון זה דרך התבוננות בעולמות השונים. ואז הוא אומר, צריך קודם כל להשיג את הידיעה של העולם התחתון כולו. והיא הידיעה הקלה שבעולם. מה זה העולם התחתון? כל מה שיש בכדור הארץ. אחר כך הוא אומר, צריך להגיע לידיעת העולם האמצעי. מה זה העולם האמצעי? הכוכבים. כל הגלקסיות. ואחר כך להגיע אל העולם העליון, שזה המלאכים, המלאכים, העולמות הרוחניים, הנשמות וכדומה. ואחרי שישלים את ידיעת כל אלה, אז הוא ידע את השם, והוא אומר, וזה מה שראה יעקב אבינו, והנה סולם מוצב ארצה, זה העולם התחתון, וראשו מגיע השמיימה, זה העולם האמצעי, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה העולם העליון, הנה השם ניצב עליו. אז לכאורה יש אפשרות, הנה בלי תורה, בלי כלום, אפשר להגיע. פשוט תעלה בסולם, תגיע. אומר הכלי יקר, הבעיה היא שאתה יכול להתעקע בדרך. הוא קורא לזה, לא רבים יחכמו. הכיצד? כלומר, הרבה אנשים יכולים לעצור את מהלך המחשבה שלהם באמצע העניינים, ואז להיות פנתאיסטים או מטריאליסטים וכדומה. כמו שפינוזה נעצר בדרך. אז אומר, כדי להקל על בני האדם, התורה נתנה לנו שני צינורות נוספים. בראשית. זה בבית. יש שני דברים שנקראים ראשית. האחד ישראל, והשני התורה. רש"י אומר את זה, נכון? בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, ברא אלוהים שם את הארץ. אז הכלי יקר אומר ככה, יש אפשרות דרך ישראל, דרך ההיסטוריה של עם ישראל, או דרך התורה, להגיע לאלוהים. או, אפשרות נוספת, דרך ברא. או בית ראשית, או אחד ברא, אתה מגיע לאלוהים. אבל, כפי שהוא אומר בעצמו, יחידי יחידים מגיעים לדבר הזה. כן, כמעט ולא מצאנו בעולם אנשים בעלי ההסתכלות העמוקה שאתה מדבר עליה. רק אחרי ש... התפשטה הידיעה מן המסורת הדתית של עם ישראל, התפשטה הידיעה על מציאות הבורא, אנשים מגלים את הבורא דרך הבריאה. מעניין, אצל הפילוסופים הקדמונים ביוון, למשל, כולם דיברו על אלוהים שזהה בצורה זאת או אחרת עם הטבע. אפילו אפלטון. אפלטון זיהה את האלוהים עם השמיים בסופו של דבר. הרעיון של אלוהות טרנסנדנטית, נבדלת מן העולם, זה רעיון שאנחנו מוצאים אותו רק מאז שדברי נביאי ישראל התחילו להתפשט בעולם. הייתי אומר, אולי מאריסטו ואילך. אולי. אז למה דיברנו על כל זה? עכשיו יש לך הערה שלך. כן.
יש לנו טבע, אנחנו נראית הביולוגיה, ויש לנו מיקרוביולוגיה.
נכון.
מיקרוביולוגיה יש לנו אטום.
כן.
ואטום יש אלקטרונים שמסתובבים, אם אני לא טועה.
כן.
רק רצון יכול לסובב את האלקטרונים. אנחנו
מגיעים למיקרו,
מיקרוביולוגיה, רק רצון יכול
לסוף
את המיקרו. אם
אין
רצון...
מה שאתה אומר זה דבר מעניין. לא הייתי מגדיר את זה בדיוק ככה, זה נראה לי ניסוח קצת בוסרי עדיין, אבל מה שכן גילו, שברמת חלקיקי היסוד, חלקיקי היסוד של האטום, התברר, לפי המחקר האחרון, שיש שם רמה מסוימת של בחירה חופשית. כלומר, הדטרמיניזם נשבר שם. בסדר? זאת אומרת, אם אתה רוצה להעביר כמות מסוימת של אלקטרונים ממקום למקום, יש אחוז מסוים של האלקטרונים שאין שום סיבה שמכריחה אותם להיות דווקא פה ולא שם. ואז יוצא שברמת המיקרו, מה שנקרא, לא במיקרוביולוגיה אלא במיקרופיזיקה, אנחנו רואים תהליכים שהם לא מסתדרים לפי הסיבתיות. ואז אתה מניח את היסוד של בחירה חופשית אפילו ברמת החומר היותר בסיסית. אבל שים לב, כמה אלפי שנים זה לקח, מאז ראשית הפיזיקה ועד היום, כדי להגיע לזה.
זה נכון.
זה נכון, זה אומר נכון. אבל, מה? אבל ייתכן שלא היו מגיעים לרעיונות כאלה, אלמלא התפשטות תורת ישראל. אפילו אדם כמו ניוטון, כן, שבכל זאת הוא מגדולי הפיזיקאים של הדורות האחרונים, היה מוכרח להיות מלומדי תורת הקבלה, והתברר לאחרונה, מתוך כתבים שהתפרסמו לאחרונה, הוא למד קבלה כדי לפתח את הרעיונות שהביאו אותו לתורת הגרביטציה וכו'. מובן? זאת אומרת שבכלל הרעיון שמקובל היום במדע של אחדות הטבע, אחדות החוקים, זה רעיון חדש. למשל אצל היוונים הקדמונים, היה ברור לכולי עלמא שיש פיזיקה מסוימת לעולם התחתון, פיזיקה אחרת לכוכבים. או אפילו עד המאה ה-19 היה ברור שיש כימיה אורגנית שיש לה כללים אחרים מאשר הכימיה הלא אורגנית. היום התברר שזה לא נכון, יש אחדות. אז פעם שאלו את איינשטיין, מניין לי שיש אחדות בטבע? והוא ענה, זאת אמונה. מאיפה באה האמונה הזאת שיש אחדות בכל? מאיפה היא נוצרה, הידיעה הזאת? זה לא בא מיוון, זה בא מישראל. מובן? כלומר, בכל זאת היה צורך באיזושהי התגלות אלוהית, כדי שנדע שיש היגיון באמירה שהכל אחד. כן, בבקשה.
כלומר... משקל מה שהרב אמר קודם, הניצוץ האלוקי לא נדרש כדי להפעיל את המערכת של הטבע, נדרש כדי להבין אותה.
יפה, יפה. אני מקבל את זה, אני אחזור על המשפט. הניצוץ האלוהי נדרש לא כדי להפעיל את מערכת הטבע, אלא כדי להבין אותה. בהחלט. כן, אני מקבל את זה. כן. טוב, בואו... מה?
איך אברהם אבינו גילה בעצם את השם?
אז דיברנו על זה פעם. אתה שואל, איך אברהם אבינו גילה את השם? הוא לא גילה את השם. השם גילה אותו. במדרש מה מספר? שמה? לא, לא כתוב דבר כזה במדרש.
הוא
מתאר
שהוא בהתחלה
התבונן
רק
בגיל
מאוחר,
כן, בהתחלה התבונן. נכון.
גילה קודם התבונן, רק אחר כך
הוא שינה... אנחנו מדברים על המדרש. אתם מדברים על המדרש או על הרמב״ם?
הרמב״ם.
לא, נדבר על המדרש. קודם כל נדבר על המדרש. תראה, במדרש כתוב שאברהם חשב שהשמש הוא האלוה, אחרי זה הירח, הרוח וכדומה, עד שנהיה נבוך. ואמר אפשר בירה זו בלא מנהיג. בין שתגיד שזה החלטה, בין שתגיד שזה רטוריקה, אבל אברהם לא אמר אם כן יש מנהיג לבירה, אלא הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. כלומר, הייתה התגלות. ודאי. זאת אומרת שהוא התחיל קודם כל עם מבוכה. המבוכה היא חשובה מאוד, כי היא מערערת את הסיפוק שלו ממה שיש בעולם. אני לא מסופק על ידי העולם, אז אני נותן מקום ריק בתוך ההכרה שלי, כדי שאם יש מי שיש לו לדבר, משהו להגיד לי, הוא יוכל להגיד לי. ברור? אבל למשל, בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית של המאה ה-20, אז הגיעו למסקנה שבאמת העולם לא מספק ואין אלוהים. והעולם רע. ברור? לא, אברהם יכול היה מקסימום להגיע לספק. כן. עכשיו, מה שאתה אומר בשם הרמב״ם, זה בהחלט ניתוח אחר של המדרש ממה שאני אומר. בסדר? כנראה שהרמב״ם מבין, הציץ עליו בעל הבירה, הצצת השכל. כן, לפי הרמב״ם כן אפשר להביא הוכחה למציאות השם, אם כי יש קושי מסוים, כי מבחינה היסטורית, גם הרמב״ם יודע שההוכחה למציאות השם על ידי השכל סופקה בתקופה מאוחרת. האם תורה היא הוודאות בסוב-אטומי? לא בא לחזק את טענת המקריות, ואנו גונבים אותן לחיזוק תורת הבחירה? השאלה היא שאלה יפה, אני רק רוצה להסביר את מה שהשואל שואל. בסדר? כי זה בנוי על דברים מה שאני אמרתי בשיעורים אחרים, אני אסביר מה הוא שואל. השואל אומר כך, אולי אני אסביר מה שאמרתי בשיעורים אחרים, שיש איזה מין חופש ברמה התת-אטומית, כן? בחלקיקי היסוד. ואני אמרתי שזה נותן מקום לבחירה החופשית בתוך החומר. שואל השואל, זה לא נותן שום מקום לבחירה החופשית, זה רק אומר שיש מקרי אקראיות בעולם. זה מה שזה אומר. תשובה, אני מסכים לדבריו של השואל. רק שנייה. אני מסכים לדברים של השואל. נכון, יש הכל יש, זה מוכיח שיש אקראיות. האקראיות היא התשתית שמאפשרת לבחירה להופיע. אם אין אקראיות, אין אפשרות של בחירה. אז לפחות התקדמנו בצעד אחד בסוב-אטומי. התקדמנו בזה שיש בסיס, יש איזה סדק בתוך העולם הטבעי שמאפשר לבחירה להופיע. כן, בבקשה.
זו הערה, אפשר
להגיע למה? הערה, אם תהיה לעניין, אנחנו נקבל אותה.
למה אנחנו עושים את כל הלימוד הזה? ולמה אנחנו משתמשים במילים לועזיות שמסבכות אותנו בעוד ועוד שאלות? ולמה אנחנו מנסים להכיר אנשים שאנחנו לא מכירים? למה מישהו מנסה להעביר את אברהם אבינו? אתה לא אברהם אבינו, לא? אז מה הטעם? לאן אנחנו הולכים בלימוד הזה?
יפה. תראה, אנחנו דנים בכל השאלות האלה, ויש אנשים שואלים אותנו. וגם מי שלא שואל אותם בכיתה, השאלות האלה נשאלות בעולם. כן.
א', למה צריך להיות אכפת לנו מאנשים שלומדים תורה ולא באים לארץ ישראל? ב', מי אמר שזה שעכשיו שואל את השאלה, בזמן שאתה עונה לו, הוא מכין כוס קפה, תולה את הכביסה, או הוא כבר לא שומע את התשובה שלך?
אני בטוח שהוא שומע. חוץ מזה בארכיון, חוץ מזה אכפת לי שהוא שמע או לא שמע. הדברים עכשיו נשמרים לדורי דורות. הלאה. ובכן, אנחנו ממשיכים כאן בדברי רבי יהודה הלוי הכוזרי, בעמוד רש כף ד'. אז הוא אומר ככה, אפשר, אני חוזר פה למה שהוא אומר כאן, בחר המון העם, כן, אני בשורה השלישית של הפסקה, ליחסם כולם לאלוה. כן, כלומר ההמון רגיל לחשוב שהכל זאת פעולה ישירה מהקדוש ברוך הוא. הוא מתעלם מן הסיבתיות. היו גם אסכולות כאלה, למשל המותקה למין. המותקה למין, הם אמרו שהקדוש ברוך הוא בורא כל רגע ורגע את העולם, ואין פעולה סיבתית בעולם כלל. למשל, אם אני יודע, כותב על הלוח עם גיר, לפי המותקה למין, זה לא אני כתבתי, זה הקדוש ברוך הוא ברא על הלוח את הצבע עם הגיר. כן, באותה שעה, זה שזה היה בדיוק כשאני החזקתי גיר, זה משהו אחר, זה מקרי בהחלט. כן, אז אומר הכוזרי, למה הדעות האלה הופיעו? הועיל ודבר זה בטוח יותר ומחוזק על ידי האמונה. אנשים מרגישים ביטחון. אם אתה אומר להם, הקדוש ברוך הוא זה שהכין את כוס הקפה, הם מרגישים שזה אמונה יותר חזקה, יותר אמיתית.
יותר חזקה ממה?
זה כאילו אתה מתייחס כל הזמן אל המקור, אז זה נותן לך קרבת אלוהים, איזה ביטחון. אם אתה תגיד,
למה אם אותו אדם חושב שהקדוש ברוך הוא הכין לכוס הקפה, זה יותר טוב מאשר אני הכנתי לו?
כי אם הקדוש ברוך הוא הכין את כוס הקפה, הקדוש ברוך הוא חזק, אפשר לסמוך עליו. אתה מכין את כוס הקפה, אתה לא חזק כמו הקדוש ברוך הוא. אז יש לי קושי לקבל את זה שכוס הקפה נעשה על ידך. אני אספר לך, פעם הגיע אליי סטודנט לפיזיקה. הגיע למכון מאיר. והוא התחיל לצייר לי על דף שלם איזושהי נוסחה שלימדו אותו שם בטכניון, כיצד זורמים מים בנחל. נוסחה שמסבירה את זרימת הנחלים. הסביר לי את זה, זה לקח איזה רבע שעה. בסוף הוא שואל אותי, תגיד כבוד הרב, זה לא כפירה? אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי אני מבין שהקדוש ברוך הוא זה שמזרים את המים בנחל. עכשיו, אתה מבין שזה שטות, אבל השאלה, מה המהלך הנפשי שמביא את האדם לדרישה כזאת? אם זה לא מהקדוש ברוך הוא, זה לא בטוח. ברור? מה אומר לך רב יהודה הלוי? צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא החליט לפעול על ידי אמצעים.
זה קצת דומה לנפל הסומך, נפל הסמוך.
אני לא מבין, אתה מדבר איתי בחידות, אז אני לא מבין.
לא, כשאנשים רוצים, אם אתה רוצה לסמוך על מישהו, תסמוך על הקדוש ברוך הוא, כי איש לא יכול ליפול. כל אחד שאתה...
כן, כן, זה משהו כזה, כן. זה תפיסה, אגב, מפוחדת. זה תפיסה שמפחדת מן העצמאות של האדם, מן החירות שלו.
בעצם הטעות של המיסטיקה בעצם?
זה גם לפעמים מהמטרות של המיסטיקה, כן? שהמיסטיקה אומרת, תברח, תברח מן העולם. העולם מסוכן, העולם, לך תדע מה יש בו. כן.
אני חושב שזה הרגשה שקשה לקבל שהשם כביכול אינו נוכח במקום מסוים.
נכון.
אני חושב שהשם יכול להיות מנהל ולברור. כן. ולהחליט שדברים התנהלות של עצמם. אבל בתוך ההתנהלות של הדברים, זה אולי בערך מפחיד שהשם כביכול לא נמצא. אני מבין ש...
אני מבין, כן. כלומר, זה הפחד לגדול. זה גם בפסיכולוגיה, נכון? יש תסביך אדיפוס מאיפה הוא בא. מהרצון של האדם לחזור לאימא שלו. זה מקום בטוח. שם לא היו נזקים כשהייתי בתוך הרחם. כן, בבקשה.
אני יכול לשאול עוד כמה
שאלות? לא. אלא אם כן, הם שאלות על הטקסט. טוב. אולם, כל בעל הבחנה יכיר בעניין זה, כי יש הבדל. בין עם לעם, בין איש לאיש, בין זמן לזמן, בין מקום למקום, בין נסיבות לנסיבות. ואז יראה כי הדברים שנתהוו ישר מאת האלוה, לא נגלו לרוב כי אם בארץ מיוחדת היא אדמת הקודש, ובקרב עם מיוחד הוא עם בני ישראל, ורק בזמן ההוא והנסיבות שנקשרו בהם, עלוהן המצוות והחוקים, השווה ושמירתם הנכונה, תרבה השמחה ובעזיבתם תבוא כל צרה. כלומר, פעולה ישירה מאת הבורא זה דבר נדיר. איך הקדוש ברוך הוא מתפקד? זה דבר נדיר, זה בעם ישראל, בארץ ישראל, בתנאים מסוימים וכדומה. למשל, לפני 62 שנה כמעט, פחות יום, היה נס בארץ ישראל. זוכרים? כן, היה נס. בגלל זה אנחנו מחר, בערב, חוגגים. נכון? זו הסיבה. כן, בבקשה.
הרב, למה היה צריך להגיד את זה? את המשפט הזה?
על הנס?
לא, ההערה שהערת בסוף המשפט. שאמרת, במחר אנחנו חוגגים את זה.
כי אני...
למה צריך להגיד את זה? זה לא דבר מובן מאליו?
לא. לצערי הרב, לא כולם יודעים את זה, ולכן אני בתור...
לא כולם יודעים שיש יום עצמאות?
לא כולם מבינים שזה חשוב.
מי לא מבין שזה חשוב?
הרבה.
חסר? פה כולם מבינים את זה, לא?
קודם כל, אני לא בטוח. בית, אני לא מדבר...
חוזה,
יכול להיות. בית, אני מחנך גם... אני גם מחנך דרך האינטרנט, וגם דברים אף פעם לא הולכים לאיבוד, תאמין לי. תראה, פעם הרב אבי שוורץ שאל את הרב ציודה, מדוע כבוד הרב חוזר כל הזמן על אותם הדברים? אז הוא אמר, אם אני אגיד אותם 1,000 פעמים, אולי בסוף זה ייכנס. טוב. פעם מישהו אמר, למה הרב ציודה תמיד הדגיש את זה ואת זה? מה, הוא חשב שאנחנו מטומטמים ולא מבינים? לא, הוא לא חשב, הוא ידע שאנחנו מטומטמים. לא מבין.
יחסית אליו, זה אמת.
טוב, אולם.
יש לי שאלה.
כן, בבקשה.
הרי אתה יודע, פחות או יותר, מי עלול לשאול את השאלה הזו ומי לא.
זה תשאיר לי. תשאיר לי. בסדר?
אז כולם ישמוע והשאלה...
לא, יש לי חשבונות, מתי אני אומר מה... טוב. אולם העניינים הטבעיים והמקריים לא הועילו תועלת כלשהי בשעת הכלכלה ולא הזיקו בעת שמירת המצוות, אשר על כן מביאים כל בעלי הדתות ראיה מבני ישראל נגד הכופרים המחזיקים בדעת אפיקורוס היווני, הסובר כי כל הדברים באים אך ורק במקרה, הועיל ואין כוונת מכוון ניכרת בהם. כלומר, זה נכון. אם רוצים לראות היסטוריה שהיא איננה מתפקדת על פי הטבע, צריך בשביל זה ההיסטוריה של עם ישראל. שאר העמים, ייתכן מאוד שיש גם נתונים מוסריים ואלוהיים שמעורבים בתוך ההיסטוריה שלהם, אבל זה פחות גלוי מאשר בעם ישראל, ולכן הנוצרים והמוסלמים בעולם כולו, שהם רוצים להביא ראיה לנוכחות האלוהית, מביאים ראיה מבני ישראל. היה גוי אחד בשם פסקל. הוא אמר דבר מעניין, הוא אמר, הוא אמר על היהודים, אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. מעניין? טוב. הוא היה נוצרי, כן. הוא היה נוצרי, אבל מעניין שהוא רצה, כשהוא התבונן בשורשי האמונה שלו, אז הוא מתחיל מבני ישראל.
אין
מישהו
אחר שתואר להתקלות בכל ההיסטוריה?
לא הבנתי.
אין
אומה שתועדת להתגלות לאומית בהיסטוריה?
או יחידים כאלה ואחרים?
לא, ליחידים או לאומה?
הוא מדבר על אומה.
לא מצאנו בשום מקום בהיסטוריה אומה שמספרת שהייתה התגלות קולקטיבית אליה. לא. לא היה.
אה? ויחידים שטוענים ככה, כן.
יחידים, ודאי, יש מלא אנשים שטוענים שהאלוהים מדבר איתם.
הריאה מדבר על
התגלות שנמצאת באדמת
הקודש.
ההתגלות
לאומה הייתה
דווקא במדבר. אתה שואל, אז איך יכולה להיות התגלות במדבר ולא באדמת הקודש? שאלה זו נשאלה על ידי רב יהודה לוי בעצמו, במאמר ראשון.
לא, לא הייתה מוקטה שלה. איזה התגלויות לאומה היו אחר כך באדמת הקודש? האם כל מיני ניסים כאלה, כל
מיני... 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. זאת אומרת, זאת הייתה ההתגלות המתמדת, המבוסתת. כן. קודם כל, זה לא כל היוונים. אפיקורוס, הוא סבר שאין אלוהים. למה הוא סבר את זה? מסיבה פשוטה, הוא היה הגיוני. אין שום דבר בטבע שמורה על מציאות האלוהים.
למה
אני אגיד לכם במי?
זה רק כאילו האפיקורסים נלחמים באלה שמאמינים. זאת אומרת,
מפחדים ממנו. האפיקורסים נלחמים במאמינים, זה נכון. כי הם רואים במאמינים אנשים מסוכנים. כי אתה בונה את העולם על אשליה.
אז הוא פוגע בך.
לא, זה בודך פוגע.
תמיד אומרים שכל המלחמות...
זה אגב לא נכון, מה שתמיד אומרים שכל המלחמות זה בא בגלל המאמינים, זה לא נכון, יש מלחמות גם בלי זה, אבל כי המאמין בעצם דורש מן האיש הטבעי להתייחס אל משהו שהוא מחוץ לטבע, אז הוא פוגע בטבעיות שלו, כלומר הוא פוגע בכל כולו.
אז הוא פוגע בעצמה, אבל לא בסביבה, למה
נצטרך להילחם בך? לא, כי אתה בתור מאמין, אתה בא אליי האפיקורוס ואתה אומר לי, יש אדון לבירה, אז זה מחייב גם אותי. אתה מערער אותי. אתה, עוד כולם יחזרו בתשובה פה. מסוכן מאוד.
אם אני כופה עליו.
לא, גם אם אתה לא כופה. כי עצם אמירתך, עצם היותך מאמין, גם אם אתה לא פותח את הפה, זה פועל משהו. זה משדר משהו. כן.
אפיקורוס שאמר שאין אלוהים, האם באמת אצלו או לא, באמת אלוהים לא היה איתו?
אלוהים באמת לא
יתון. טוב, זה כבר שאלה יותר עמוקה. כלומר, מה השורש של האמונות של האנשים? למשל, רבי צדוק מלובלין הולך קצת בכיוון שלך. הוא אומר, מה שכתוב בגמרא, שמי שאומר שאין תחיית המתים, לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, כי זה מידה כנגד מידה. הוא מסביר את זה כך. אין לו חלק בתחיית המתים, לפיכך כפר בתחיית המתים. יש גם צד כזה. טוב. טוב, בואו נתקדם, בבקשה, רבותיי. אנחנו לא יכולים ככה. צריך להתקדם בטקסט. רבי יהודה הלוי, נעלב. הוא אומר, כתבתי את הספר הזה, אחרי 900 שנה, אנשים לומדים אותו, אבל אני רואה שכל הזמן סוטים ממנו, לא בסדר. בכל זאת, בגדולי רבותינו, בואו נקרא. בנסיעת אפיקורוס נקראים כידוע אנשי ההנאה. הדוניסטים קוראים לזה. כי לפי דעתם, ההנאה רק היא התכלית הנדרשת, והיא איפה הטוב בהחלט. כן, אפיקורוס סבר שתכלית האדם זה ליהנות. מהי ההנאה יותר נעלה לאדם? ההנאה האינטלקטואלית. לכן אפיקורוס בהחלט היה אדם מוסרי. הוא לא היה אדם שטוף בתאוות נמוכות. כי הוא סבר שלהיות שטוף בתאוות נמוכות זה מונע מן האדם להגיע למיצוי האמיתי של ההנאה היותר עליונה, שהיא ההנאה השכלית. אבל בסופו של דבר, השכל הוא לשם הנאה. צריך להבין, מדוע רבותינו, חכמי ישראל, כשהם דיברו על כופרים, השתמשו דווקא בביטוי אפיקורוס, ולא בביטוי, אני יודע, אפלטון, או אריסטו, או הדמוקריט, כן, צריך להגיד, האפיקורוס הזה, תגיד הדמוקריטס הזה, כן? למה אמרת דווקא אפיקורוס? כי מה שהיה חמור ביותר בעיני החכמים, זה להשתמש בשכל לא לשם בירור האמת, אלא לשם ההנאה. זה הרבה אומרים ככה, תשמע, היה אצלנו מרצה, זה היה כזה מעניין, כל איזה הרצאה מבריקה. אתה יכול בבקשה להגיד מה הוא אמר? תשמע, אני לא בדיוק הבנתי, אבל זה היה כל כך יפה, כל כך מבריק, כל כך מוצלח. כן?
למה לא?
זה בדיוק מה שרע. כי השכל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו בשביל דבר אחד בלבד, כדי לדעת מה האמת.
כן, אבל איפה אתה יודע, מאיפה האמת של מי צומחת?
אני לא אומר שההברקות האלה לא מסייעות באיזשהו מידה. השאלה היא, מה התכלית של החיים? מה התכלית של השימוש בשכל? התכלית היא להגיע בסוף לאמת. וכאשר מישהו מפתח השקפה שהשכל בא רק לענג אותו, אז בזה הוא השתמש במתנה היותר יפה שנתן לו הבורא בשביל תכלית צדדית.
זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
אנחנו עושים
לא?
הכיצד?
אנחנו לומדים, מחכימים, טוב לנו עם זה, אנחנו נהנים מזה, רק שאנחנו יודעים דברים יותר גבוהים כנראה מהם, אז זה גורם לנו להרגיש.
כן, אבל אנחנו לא עושים את זה כדי ליהנות מזה. כלומר, זה שאנחנו נהנים בגלל שאין שמחה כהתרת הספקות. אנחנו שמחים כשאנחנו מגיעים לבירור של איזשהו אמת.
למה? טוב לי תורת פיך, מאלפי זר וכסף.
אין שום בעיה, טוב לי תורת פיך. אבל זה שאני מקבל את תורת פיך, זה לא בגלל שזה טוב לי. אלא בגלל שזאת האמת. וחוץ מזה, זה גם טוב. כן, בבקשה.
אני
לא אומר
עכשיו שהתכלית היא בעצם מגיעת האמת.
נכון.
לפני שנה או שנתיים שמעתי מהרב בשיעור אחר, שדיבר על כך שהתכלית זה בעצם תחיית המתים, זה השיא. זה כל דבר בעצם?
נכון. כל התכליות מתאחדות. גם תחיית המתים, שהוא תכלית ההוויה, זה בסוף בירור האמת. וזה הניצחון של החיים על המוות. בבקשה.
אבל
אמר
שוב
פעם אחת,
שזה באמת לא נכון להגיד
שיהדות
בהכרח לא יכולה להיות הדוניסטית. כי הוא ממש, אבל ממש יש ראשונים שהגידו שכן, אנחנו נגידים, והתכלית של כל השכל, היא באמת להנעת האדם.
לא.
גם, הוא אמר את זה בשם הרמב"ם, בשם הרמב"ם.
נכון. אבל זה לא סותר. אני רוצה לחזור לשאלתך. אתה אומר שבשיעור שאני אמרתי פעם, אמרתי שיש הדוניזם, יש שיטות הדוניסטיות ביהדות. נכון? כן, אבל השיטות ההדוניסטיות ביהדות הן מדריכות את האדם אל ההנאה, לא בגלל שההנאה היא התכלית, אלא בגלל שההנאה היא הדרך לבירור האמת. כלומר, אם הדבר הוא לא מענג, גם הרב קוק אומר את זה באורות הקודש, אם הדבר הוא לא מענג מכל צד, סימן שהוא גם לא אמת. כי אם זה אמת, זה חייב להיות גם נעים, בסופו של דבר. הלאה.
מה זה אפיקורסים?
לבין האפיקורסים.
לא,
לבין החולקים בתוך
עמו
ישראל.
אנחנו לא עסוקים בזה כעת. אנחנו עכשיו עסוקים בדבר הרבה יותר מצומצם.
אתה
טענה. סליחה, לא, אני אסביר לך משהו. אנחנו עכשיו עסוקים בשום מאוד מאוד מצומצם וצר אופקים. אנחנו רוצים לדעת מה אומר רבי יהודה הלוי.
רבי יהודה הלוי אומר שהאפיקור הוא הדוניסט.
נכון.
אנחנו רוצים להגיד שהיהדות היא לא הדוניסטית. רוצים להבין שהעם היהדות היא לא הדוניסטית.
זה אתה צודק, זה כן. אבל לא, אבל אחר כך דיברת על החולקים.
כן, אם אני לא אבין את החולקים, אני לא אבין אם היהדות היא לא הדוניסטית. החולקים איזה אומרים שהיהדות...
השאלה היא ככה, מה מדריך את האדם? כמו שתקרא בספר מסיעת ישרים בהתחלה. כתוב, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתלבן האדם, מה? חובתו. בעולמו. ולמה הוא צריך לשים את מגמתו בכל אשר הוא עמל, כל ימי חייו. אז אם כן, זה לא אמירה הדוניסטית בכלל. זאת אמירה אדרבה שבנויה על החובה. והנה מה שאורנו חז"ל, הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, ושמקום העידון האמיתי הזה הוא העולם הבא וכו'. למה הוא לא התחיל מ? האדם לא נברא אלא להתענג. למה הוא התחיל מהחובה? כי חובתי להתענג. כלומר, מה שחז"ל ביררו לי, שכדי למלא את חובתי, אני צריך להתענג על השם. ברור? אבל מה הדריך אותי בהתחלה? החובה. הלאה. כן, ודאי, ליהנות זה שרתו. זה החובה. אבל הייתי עושה את זה גם אם זה לא היה מענה. תראה, היה יהודי אחד מסובך, ועם ישראל קראו לו ישעיהו השלישי. ליבוביץ', כן. ישעיהו ליבוביץ'. הוא אמר שכל בקשת הנאה זה עבודה זרה. הוא צודק ולא צודק. הוא צודק באופן עקרוני. כלומר, היינו מוכנים לעבוד את השם גם אם זה היה מזיק לנו. אבל מה נעשה שהמציאות היא שזה לא כך? בסדר?
אבל מה אכפת לנו ממנו? הוא כבר מת.
מה אכפת לנו? הוא כבר מת. אז נשאל אותך שאלה, מה אכפת לך ממשה רבנו? הוא כבר מת.
משה רבנו, אדם כל הנביאים.
יפה, זאת אומרת שיש משהו במה שהוא אמר, למרות שהוא מת, שכדאי לנו לדעת. נכון, בגלל שהוא אדון הנביאים. אז אותו דבר, אם ישעיהו ליבוביץ' אמר דברי חוכמה, או דברים הנראים כדברי חוכמה, אנחנו צריכים להתמודד עם הטענה שלו. לבדוק אם היא נכונה או לא.
או לא לקרוא את הספר שלו, וזהו.
אפשר גם, אבל אנשים קוראים את הספר שלו. זה חשוב לנו, כי אנחנו רוצים לתקן רק את עצמנו, רוצים לתקן את העולם כולו. זה מאוד חשוב.
אז למה אנחנו לומדים תורה?
אנחנו לומדים תורה, הנה מה אנחנו עושים פה. התורה, במובן הרחב של המילה, זה ההתמודדות גם עם כל השאלות המנסרות בחלל העולם. הנה, יש פה שאלה. כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך ייראה, ייראה היער. האם אפשר לנסח יום זה בתור חג הגאולה השלישית והאחרונה, ילכו מחיל לחי, ייראה לאלוהים בציון, ועוד, ועוד. וואו, זה ממש שירי. לך תדע, כן? בסדר. הלאה. אגב, פתחו את השדה תעופה בדבלין. לעומת זה, אני קורא כאן בעמוד רש כף ה. כן, לזה הוא מתכוון, האפר הוולקני וכל הסיפור. לעומת זה, אגב, זה מעניין. העולם כולו בנוי על שדות תעופה. אמר יש שבכל זאת העולם המשוכלל לא יכול לעמוד מול הר געש אחד.
הקדוש ברוך הוא עושה על האש.
על האש, כן. ינופף ידו. טוב. זה מה שנקרא התנועה הציונית. טוב. לעומת זה, אין מבוקשו של איש התורה כי אם למצוא חן בעיני נותן התורה, ואף את בחירתו ימסור בידי האלוה יתברך. כן, יש לנו תפילות מוזרות, כן? תצילנו מיצר הרע, תרגילנו בתורתך, וחוף את יצרי, או את יצרנו להשתעבד לך. נכון, איפה הבחירה החופשית? אלא זאת הבחירה החופשית להידבק בשם ולבקש ממנו את העזרה שלו. מבקש הוא הערה אם הוא חסיד, או זכות להעשות אותות ומופתים על ידו אם הוא נביא, או אם אומתו רצויה בעיני האלוה. ולשם זה הוא שומר על כל התנאים שהוזכרו בתורה, תנאי הזמן והמקום והמעשים, ואין הוא שם לב לסיבות הטבעיות והמקריות, מדעתו כי רעתן תהי מסולקת ממנו אם על ידי הערה שתגיע אליו כהזהרה מפני הרע ההיא, או על ידי נס שיעשה לו בעת בואה. אולם הטוב הבא מן הסיבות... זה שאלה לגבי מידת הביטחון. האם אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא שידאג לפרנסתו למשל? אני לא עובד, לא עושה שום דבר. למה? פרנסה מהשם. אפשר ככה או לא? אז זה לא פשוט. יש בספר המספיק לעובדי השם, מעת רבינו אברהם בן הרמב״ם. כפיית אל עבדים. כן? זה נקרא המספיק לעובדי השם. אז הוא כותב שזה תלוי. אם אתה נביא, אז באמת כן צריך להתנהג ככה. כלומר, הנביאים הם כן במדרגה כזאת שהם רשאים לסמוך שהקדוש ברוך הוא יטפל בכל ענייניהם. אבל מי שלא נביא, אסור לו. נכון, אבל הנביאים כן. וגם פה זה כתוב. נכון? שאם הוא נביא, הוא יודע שלא יקרה לו כלום, הוא יעשה דברים על הטבע.
אבל אנחנו בני נביאים.
אנחנו בני נביאים, נכון.
הם גילו לנו את זה.
אז הם גילו לנו שלנביאים מותר.
אבל יש לנו בדיוק את הידיעה שלהם.
בסדר, תנסה, בוא נראה אותך. טוב. אולם, הטוב הבא מן הסיבות המקריות, הרי צריך להבין, הסירוב לקבל את העזרה מן הסיבות האמצעיות, זה גם סוג של כפירה. כי אתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. לא נמצא בהשתדלות שלי. מה פתאום? הוא נמצא גם בהשתדלות שלי. אולם, הטוב הבא מן הסיבות, פעם ראיתי מישהו אמר, אני לא מאמין באלוהים. אז השני ענה לו, אבל הוא מאמין בך, זה מספיק. אולם הטוב הבא מן הסיבות המקריות, אינו נמנע פעמים גם מן הרשע, וכל שכן מן החסיד. כלומר, יכול להיות שהרשע יתמזל מזלו בפוקס, גילה מטמון וכדומה. וההצלחות המגיעות לרשעים אינם קים לפי הסיבות ההן המקריות או הטבעיות, אך בבוצרתם אין להם דוחה. החסידים לעומתם נהנים אף הם מן הטוב הבא בעקב הסיבות ההן, אולם ניצלים הם מן הצרות. ייתכן כי כבר רחקתי מן הכוונה שהייתה לי בתחילה, והנני חוזר אליה. ואומר, דוד עליו השלום, דוד המלך, חילק את סיבות המוות לשלושה חלקים. באומרו, כי אם השם יגופנו, היא הסיבה האלוהית, או יומו יבוא ומת, היא הסיבה הטבעית, או והמלחמה ירד ונספה, היא הסיבה המזמנת במקרה. את החלק הרביעי, הלא היא המיטה לפי בחירה, לא הזכיר דוד, כי שום בעל שכל אינו בוחר במוות. אגב, מעניין, על מי דוד אמר את כל המשפט היפה הזה? על שאול, שדווקא הוא מת בהתאבדות. כלומר, שלושת הדברים שדוד אמר שיכולים לקרוא לשאול, זה בדיוק מה שלא קרה. ודווקא הסיבה הרביעית שאותה הוא לא הזכיר, זה דווקא מה שקרה. בסדר? ואם אמנם שאול איבד עצמו לדעת, לא היה זה מתוך שבחר במוות, כי אם כדי לברוח מעינויי השונאים ומתעללותם בו. לא, זה לא שהוא אוהב את המוות. כלומר, מותר במלחמה, כדי שלא יתעללו בו האויבים, מותר לו להתאבד. זה הלכה.
זה הלכה בשבורים?
כן, 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 כן. יאללה, יש על אחת.
שאלה,
אתה
יכול לעשות
את זה? אני לא יודע. אתה לא יודע איזה מצב.
זה היכול.
לא יודע. הוא יודע מה המצב, לא יודע איזה מצב הוא נמצא שם.
לא יודע, לא
עשה. ודומה לזאת היא חלוקת הדיבור, כי דיבור הנביאים בשעה שהם מלובשים רוח הקודש, מכוון כולו מעניין האלוהי. כלומר, יש דיבור שזה השם שם את המילים בפיו. למשל, היה לפני 40 שנה, 41 שנה, הייתה מסיבה של יום העצמאות בשנת תשכ"ז בישיבת מרכז הרב. וראש הישיבה דאז, זה היה לפני מלחמת ששת הימים, ראש הישיבה, הרב ציודה, התחיל לדבר על איפה שכם שלנו, ואיפה חברון שלנו, ואיפה יריחו, ואיפה עבר הירדן, ואיפה כל רגב ורגב. אז שכחנו? אגב, הוא לא אמר איפה גוש קטיף. ובקיצור, הוא התעורר פתאום לדבר על כל החבלים האלה, ולא היה ברור בדיוק למה הוא מדבר על זה. שלושה שבועות אחר כך, מלחמת ששת הימים, שוחררו כל המקומות האלה. אז שאל אחד התלמידים את הרב צבי יהודה, תגיד, מה ראית פתאום באותו יום העצמאות לדבר על זה? אז הוא ענה, תאמין לי, נדברתי לבד. כלומר, זה לא היה ממנו. רוח הקודש, פועל. או הרב דוב ביגון, ראש הישיבה שלנו, שנכח באותו מעמד, אמר שיכולת לראות אדם שדבר השם בפיו. כן? אז זה מה שאומר גם פה, שיש, בשעה שמולבשים ברוח הקודש, מכוון כולו מעם העניין האלוהי. ואין בידי הנביא לשנות אף מילה אחת ממה שנאמר לו. כן? לעומת זה, השאר הדיבורים מהסוגים השונים. כן?
יש לי הערה.
בבקשה.
למה יום העצמאות תמיד מסכסך בין הדתיים?
ככל שדבר הוא יותר עמוק, כך הוא יותר קשה לקלוט.
מה זה שווה לנו לריב על זה?
אתה יכול לשאול את זה גם על בחירת עם ישראל. עם ישראל נבחר, זה גורם לריב בעולם כולו.
הרי כולם הסכימו להגיד אמירת הלל, נכון? בוא נגיד, הרוב הסכימו להגיד אמירת הלל.
אני לא יודע, לא עשיתי חשבון.
הרוב הסכימו, ודאי שלא.
אני לא יודע. מה זה רוב של מי? של הרבנים?
רוב באנשים, במספר.
אני לא אסכים את אנשים ביום העצמאות.
זה לא ככה, זה לא ככה, זה לא ככה. טוב, עד כאן להיום, ואני מזכיר שוב, חשוב להירשם לטיול עוד היום.